רשת פרזן פרוגרסיב.
שלום כולם וברוכים הבאים לעוד פרק של החולם סך. ממש ביום בו הקלטנו את הפרק הראשון ביולי, נכנסנו לתקופה בלפי הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא יכול להביא את הסיפוח לאישור הממשלה והכנסת. שום דבר עדיין לא קרה, אף אחד לא בטוח חיים ומה יקרה, אבל חשוב מאוד לדבר על ההשלכות האפשריות של סיפוח כזה. רבים מאיתנו חושבים שהמשמעות של הסיפוח היא בעיקר הצהרתית דקלרטיבית. אבל מתברר שזו לא כל התמונה, ושלסיפוח עלולות להיות השלכות קשות על חיי היומיום של הפלסטינים. כדי להבין מה עלולות להיות ההשלכות האלה, בחנו לארח הפעם את אביב טטרסקי, חוקר בעמודת עיר עמים ועמית בפורום לחשיבה אזורית, שחי שנים ארוכות את התחום של שמירה על זכויות האדם בשטחים. אביב יספר לנו איך נראים בפועל חייהם של הפלסטינים תחת סיפוח במזרח ירושלים, ואיך עלולים להיראות חייהם של אלה שחיים באזורים שיסופחו או סמוך אליהם. רגע לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם ואתכן להאזין לפודקאסטים הנוספים ברשת פרזנט פרוגרסיב מבית קרן ברל כצנלסון, בהם חזרו לאחרונה לעלות פרקים באופן סדיר. בפודקאסט של כתב העת תלם עלה ממש עכשיו פרק חדש מתוך גיליון מספר 4 של כתב העת, שעתיד לצאת בקרוב לאור, ובו הקראה של מאמרו של דוקטור שאול אריאלי, שעוסק בהשלכות המדיניות האפשריות של הסיפוח. בפודקאסט אוקיי בומר עלו לאחרונה פרקים מרתקים במיוחד, בין השאר על ההפגנות על רקע גזעי בארצות הברית, ועל הדומה והשונה בין הסיטואציה בנמצא השמאל האמריקאי לבין זו בנמצא השמאל הישראלי. בפודקאסט עין לציון עולות כל הזמן קריאות מרתקות בכתביהם של הוגי הציונות. האזנה נעימה. אז שלום לאביב טטרסקי, תודה שהסכמת להתארח בפרק הזה של הפודקאסט החולם סך. אז בעצם אביב, אני חושב שאנחנו נתחיל טיפה מהניסיון שלך בעבודה שלך ארוכת השנים במזרח ירושלים, ואני אשמח לשמוע שתספר ככה בעצם איך נראים החיים תחת סיפוח.
אז אהלן, שלום ותודה על ההזמנה. אולי ננסה בקצרה להתחיל מ-67, שבעצם שבועיים אחרי המלחמה, הממשלה מכילה את החוק הישראלי על מזרח ירושלים, זה מה שאנחנו קוראים לו הסיפוח, שאפשר להגיד שמאותו רגע ואילך, בהחלט מבחינת המדינה, אבל גם מבחינת הציבור הישראלי בגדול, ירושלים היא עיר אחת, שהשלטון בה הוא של עיריית ירושלים, של משרדי הממשלה, חל בה החוק הישראלי, והיא חלק ממדינת ישראל. זו לפחות בתפיסה של הרוב הציבור הישראלי, בוודאי של הרשויות הישראליות.
כמה פלסטינים שאני... בעצם סופחו אז? בערך 150
אלף? לא, אפילו פחות. ב-67, בשטח שסופח, חיו 70 אלף פלסטינים. היום אנחנו כמובן, גם האוכלוסייה היהודית, גם האוכלוסייה הערבית מאוד מאוד גדלה, היום אנחנו מדברים על 330 אלף פלסטינים שחיים בירושלים, ומה כאילו מה שעוד חשוב מאוד להסביר על הסיפוח הזה, שהוא גם רלוונטי לעניין של כמות הפלסטינים, זה שהמשפט הזה, ישראל החליטה להכיל את החוק שלה על מזרח ירושלים, מה זה מזרח ירושלים? מזרח ירושלים אחרי 48, בין 48 ל-67, כלומר העיר ירושלים תחת שליטת ירדן, הייתה העיר העתיקה, כמה שכונות פלסטיניות מסביבה, כמו שייח ג'ראח, כמו סילואן, בסך הכל 7 קילומטר רבוע. ישראל מספחת, ועד היום מזרח ירושלים, היא שטח של 70 קילומטר רבוע, כלומר פי 10 מאותה ירושלים ירדנית, זה ירושלים הירדנית כמובן, יחד עם, אפשר לקרוא לזה הפריפריה שלה, או הכפרים שהיו סביבה, 70 קילומטר רבוע. למה זה רלוונטי לסיפור? כי אנחנו צריכים לשאול, לפי מה החליטו איזה שטח לספח? למה לא יותר, למה לא פחות? איך סרטטו את קו הסיפוח? ואחד העקרונות, הקריטריונים החשובים ביותר, ושהוא בעצם נכון עד היום, והוא גם רלוונטי לסיפור של הסיפוח שהממשלת ישראל מתכננת בימים אלו, זה קריטריון שאפשר לתמצת אותו במשפט אחד, מקסימום שטח, מינימום ערבים. אוקיי? הממשלה ב-67, שהייתה ממשלת מפאי, רצתה ירושלים גדולה, ורצתה ירושלים יהודית. וכשמסתכלים על קו הסיפוח, רואים איך בלא מעט מקומות הוא נצמד לערים פלסטיניות באזור ירושלים, למשל בית לחם, נצמד לשטח הבנוי של העיר, אבל את כל השטח הפתוח שבינה לבין ירושלים, הוא מספח. אוקיי, אז לוקחים את השטח, משאירים את האוכלוסייה בחוץ, ולמה זה רלוונטי לסיפור? כי מה נקודת המוצא שלנו מהרגע שהוחלט שישראלים ופלסטינים חיים באותה עיר? העיר היחידה שבה זה קורה זה ירושלים, כי אני לא מדבר על יהודים ערבים, כולם אזרחי ישראל. על ישראלים ופלסטינים שחיים באותה עיר, זה קורה רק בירושלים. פלסטינים שנמצאים תחת שליטה ישירה של עירייה ישראלית, זה קורה רק בירושלים.
אז בעצם הממשלה בעצם מחליטה לספח את השטחים האלה שניסו שיהיו בהם כמה שפחות ערבים, אבל היו בהם ערבים, ואז היא מחליטה מה לתת להם תעודות זהות, אבל רק תושבות?
בדיוק, אז צריך להחליט גם מה עושים עם האוכלוסייה הזו, וכדי שאם אנשים גרים בירושלים, ואנחנו קוראים לזה מדינת ישראל, צריך לתת להם מעמד במדינה, אז הממשלה מחליטה לא לתת להם אזרחות, שזה המעמד הטבעי, המובן מאליו, לא לתת להם אזרחות, ולתת להם מעמד שנקרא תושבי קבע, שהוא מצד אחד מאפשר כל מיני דברים, בראש ובראשונה מאפשר להיות בתחומי המדינה, זה דבר שתושב אגדה אין לו את הזכות הזו, להיות בתחומי מדינת ישראל, ומצד שני זה מעמד נחות, יש זכויות שרק אזרח נהנה מהן או אזרחית, והמזרח ירושלמים שהם לא אזרחים לא נהנים מהם עד היום.
ואיך זה קרה בעצם? פשוט עברו ורשמו אותם, חילקו תעודות זהות, התושבים קיבלו את זה?
היה מפקד אוכלוסין, והיה מפקד אוכלוסין בעצם בכל השטחים שישראל כבשה, אז ברצועת עזה, בגולן, היה גם בגדה המערבית, לתושבים שחיו בתחומי השיפוט, שלחו אותם להירשם במשרד הפנים הישראלי, ולקבל שם תעודות זהות של מדינת ישראל, ולתושבים שהיו מאוד מאוד קרובים, נגיד באבו דיס או ברמאללה, שלחו אותם להירשם במשרדי הצבא, המנהל האזרחי, והם קיבלו בהתחלה תעודות זהות של תחת שלטון צבאי, ובשנות ה-90, אחרי החתימה להסכמי אוסלו, הם קיבלו, זה לא בדיוק תעודות זהות, אבל תעודות של הרשות הפלסטינית.
אחלה, אז בעצם אז אנחנו עכשיו בשלב שיש לנו 60 אלף תושבים פלסטינים שהופכים להיות תושבים ישראלים, לא אזרחים אלא רק תושבים, ובעצם בוא נתחיל עכשיו לספר איך נראים החיים שלהם, מה זה אומר להיות בעצם תושב פלסטיני מסופח, בניגוד לכל אזרח ישראלי, יהודי וערבי בעם.
אני אתחיל ממשהו קצת כללי אולי וקצת מופשט, אתה חי תחת שלטון שאתה לא רוצה אותו, אוקיי? והוא נכפה עליך. ואתה מנוכר אליו, ואתה כועס עליו, ואולי אתה אפילו שונא אותו, זה לא השלטון שלך, אוקיי? ומצד אחד, מה שאני אומר זה טריוויאלי, כלומר, כולנו יודעים שהפלסטינים לא ממש אוהבים את השלטון הישראלי, מצד שני, אם נחשוב רגע עלינו הישראלים, זה לא נמצא במודעות שלנו, נכון? אנחנו, אפילו אם אנחנו מדברים על כיבוש ועל התנחלויות וכך הלאה, אנחנו מייחסים את זה לשכם או התנחלות לאריאל, אנחנו לא מדברים על מזרח ירושלים כעל שטח כבוש, ועל מקומות כמו גילו, פסגת זאב, כעל התנחלויות, הן מבחינתנו שכונות. אז נוצרה לנו מציאות של אנשים, היום זה מאות אלפים, ישראלים ופלסטינים, שנמצאים באותם רחובות, באותם מקומות, חיים באותה עיר, והפרספקטיבות שלהם מאוד מאוד שונות. אוקיי? מבחינתנו הישראלים, המציאות בירושלים היא מציאות מובנת מאליה, נורמלית, ומבחינת הרבה מאוד מהפלסטינים, המציאות היא מציאות של כיבוש, של שלטון לא רצוי, ועם זה צריך להסתדר עם הפער הזה.
אבל זה נכון במידה מסוימת גם לערבים שנכבשו אחרי 48, גם עליהם שלטון שהם לא רצו בו, לא?
אני בטוח שכן, תחום שאני פחות מכיר בו, מבין בו, אבל אפשר להניח שכן, וגם עד שנת 66, המדינה הכילה שלטון צבאי על הציבור הערבי, למרות שהם כן היו אזרחים מהרגע הראשון, אבל תחת שלטון צבאי, אז גם כן מציאות מאוד מאוד בעייתית, ואנחנו יודעים היום שזה לא המצב, שעם כל הביקורת וכל המתחים, הציבור הערבי-ישראלי, או אם אנחנו רוצים לקרוא לו פלסטיני-ישראלי, הם חלק מהמדינה, הם רואים את עצמם כחלק של המדינה, עם כל הבעיות שישנן, וזה איזושהי אינדיקציה קטנה לחשיבות ולמשמעות של העניין הזה של אזרחות. זה לא דבר טריוויאלי, זה לא דבר סתם סמלי, יש לו המון השלכות על היחסים.
אוקיי, אז מעבר למצב של ההרגשה שהוא מאוד משמעותי ולסמליות, במה בעצם שונים החיים שלהם מחיים של אזרחים?
אז אני רוצה גם להגיד כמה דברים חיוביים, ולמרבית הצער אני צריך להתמקד בדברים היותר בעייתיים, אבל הדברים החיוביים זה ששוב, ירושלים זאת העיר היחידה שבה ישראלים ופלסטינים הם חולקים את אותה עיר, אז נוצרות אינטראקציות, נוצרים קשרים, נוצרת היכרות ושיתופי פעולה, וגם ברמה של החברות האישית, וגם ברמה אולי של עשייה ומטרות משותפות וכך הלאה, זה דבר מאוד מיוחד ומאוד חשוב. יש גם עניינים של מבחינה כלכלית אולי, זה טוב להיות תחת שלטון ישראלי, כי הכלכלה שלנו יותר חזקה, וכך הלאה, ומבחינה הזאת, תושבי מזרח ירושלים אולי נהנים מאפשרויות שלתושבי אגדה אין. אחרי שאמרנו את זה, אז בכל זאת, אם נקודת המוצא של הממשלה, של השלטון, זה מקסימום שטח מינימום ערבים, מה שמאוד חשוב להבין, שזה לא רק איזה משהו שהיה ב-67, וברגע שעשינו את הסיפוח, הכנסנו אותו למגירה, או זרקנו אותו לפח, וממשיכים חיים נורמליים, אלא ההתייחסות הבסיסית של השלטון, אל האוכלוסייה הערבית בירושלים, היא כאל איזושהי בעיה, או שרואים בה אוכלוסייה עוינת, או שאומרים דמוגרפית, אנחנו מאוד מאוד דואגים, שמספר הפלסטינים, גודל האוכלוסייה הפלסטינית בירושלים ילך ויגדל, ילך ויגדל, וזו לא תהיה עיר עם רוב יהודי, ואם אנחנו רואים את עצמנו כמדינה יהודית, אז בוודאי ירושלים צריכה להיות עיר הבירה היהודית, אבל המציאות היא מציאות של עיר דו-לאומית, ובעצם מאז 1967, כל ממשלות ישראל, שמאל, ימין, כל השינויים, כל ממשלות ישראל בעצם מנהלות מלחמה דמוגרפית, נגד האוכלוסייה הפלסטינית בירושלים.
אוקיי, אז זה גם ברמה בעצם הגדולה של יחס של המשטר, אבל יש גם דברים ממש שבפועל נמנעים מתושבים, נכון? הם לא יכולים להצביע, אין להם דרכון.
בדיוק, אז זה החל מהדברים האלה שיש זכות הצבעה לרשות המקומית, לעירייה, אפשר גם להיבחר וגם לבחור, ותושבי מזרח ירושלים מחרימים בעצם את הבחירות הללו לרשות המקומית, ואולי אחר כך נרחיב על זה, אבל אין זכות הצבעה לכנסת. זאת אומרת שאין ייצוג פוליטי, והכנסת קובעת חוקים גם באופן כללי של מה אתה חושב נכון, לא נכון, ואתה רוצה להשפיע על החוקים, אין את האפשרות הזאת לתושבי מזרח ירושלים, וגם שהרבה פעמים החוקים הם במכוון ובמפורש, נועדו להיות נגד האוכלוסייה הפלסטינית, אז האוכלוסייה אמורה לציית לחוק, אבל היא לא שותפה בקביעה שלו, בניסוח שלו, והרשות המבצעת, כן, אם אין ייצוג פוליטי, אז גם אין ייצוג ברשות המבצעת, והממשלה קובעת איזה אדמות יפקיעו, אז מפקיעים אדמות של פלסטינים, ואיפה יבנו, אז בונים לישראלים על אדמות שהופקעו מפלסטינים, או בונים את גדר ההפרדה, את חומת ההפרדה, הרבה שנים אחר כך, בצורה שמאוד מאוד פוגעת בתושבי מזרח ירושלים, ואין להם שום השפעה על זה. אז יש את העניין הפוליטי הזה, ויש גם דברים מאוד מאוד בחיי היום-יום, של בכל תחום שירותים שנחשוב עליו, אפליה מאוד חריפה, אם נספור כמה טיפות חלב יש במזרח ירושלים, זה בטל ב-60 לעומת מה שיש במערב ירושלים, גינות משחק, גינות ציבוריות, 2% מהגינות הציבוריות בירושלים נמצאות בשכונות מזרח ירושלמיות, ונגיד עיר עמים, הארגון שאני עובד בו, בדק בשנת 2013 את התקציב העירוני, אז תושבי מזרח ירושלים שהם היום מהווים 38% מהאוכלוסייה של העיר, בערך 38% מהתקציב אמור להיות מופנה אליהם, הם מקבלים במקרה הטוב 13% מהתקציב. אלה הפערים.
ויש גם סיפור עם שלילת תושבות, נכון? גם הרבה יותר פשוט לשלול תושבות מאשר אזרחות, וגם אם הם בעצם לא נמצאים במקום המגורים שלהם, אלא היגרו לאגדה, אז אפשר לשלול להם תושבות?
נכון, אז הבעיה אחת עם מעמד התושבות, כבר הזכרנו, אין את זכות ההצבעה לכנסת. הבעיה השנייה, למרות שזה נקרא מעמד של תושב קבע, זה בכלל לא קבוע, בעצם המעמד מותנה על שהייה בתחומי המדינה, וכאן אולי כדאי לפתוח סוגריים, ולהגיד שמעמד תושבות הקבע זה לא מעמד שהמדינה המציאה בשביל הפלסטינים, אלא זה בעצם מעמד שנועד לאפשר הגירה לישראל, לא הגירה סלש עלייה של יהודים שאוטומטית זכאים לאזרחות מתוקף חוק השבות, אלא אם מישהו מצרפת או מישהי לא יודע איפה מרוסיה לא יהודים ורוצים להגיע לישראל והמדינה מסכימה, אז הם יוכלו לקבל מעמד של תושב קבע. זאת אומרת שהמדינה מתייחסת לתושבי מזרח ירושלים שנולדו פה, שהמשפחה שלהם פה, שהקהילה שלהם פה, מתייחסת להם לא כאל אנשים ששייכים למקום הזה, והמדינה מחויבת אליהם, כי זה הדבר הבסיסי שמדינה אמורה לעשות, לדאוג לרווחתם של תושביה, אלא כאל מהגרים, שמהגרים הנוכחות שלהם מותנית ברצון הטוב של המדינה. המדינה יכולה להגיד למהגר, יופי שאתה פה, ויכולה להגיד לו, תשמע, אנחנו לא רוצים אותך. ואכן את מעמד התושבות אפשר לבטל, ואם תושב מזרח ירושלים לא נמצא בתחומי המדינה, אז לאחר מספר לא גדול של שנים, אפשר לשלול ממנו את התושבות, הוא כן יכול ללכת למקום או היא למקומות אחרים בתחומי המדינה, אבל נגיד אתה ואני יכולים בלי לחשוב פעמיים לנסוע לחול, בשביל לימודים, בגלל ניסויים, בגלל עבודה, ומתי שנרצה נוכל לחזור לארץ, פלסטיני, תושב מזרח ירושלים שיעשה את אותה בחירה, התושבות שלו תישלל והוא כבר לא יוכל לחזור לפה. זה לא משנה שהוא נולד פה, שהמשפחה שלו פה וכך הלאה, הוא לא יוכל. וכמו שאמרת לגבי הגדה, לא צריך לנסוע מאוד מאוד רחוק, לא צריך לנסוע לקצה השני של העולם שזה יקרה. יכול להיות שאני מבית צפפה עובר לגור בבית לחם, זה נסיעה של 5 דקות, אבל אני כבר לא בתחומי המדינה, וישללו לי את התושבות, וזה לא איזה משהו תיאורטי, אלא זה דבר שהמדינה עושה, לא רק שהיא עושה, היא באופן אקטיבי מחפשת לגלות את המזרח ירושלמים שיצאו מתחומי העיר, ושוללת להם את התושב.
יש משחק עם הנוכחים נפקדים, נכון? נדעתי סלם נכון. משחק כזה, משחק אפול עם הסיפור הזה.
דיברנו על שליטה בדמוגרפיה, יש גם שאלה מאוד גדולה למדיניות שלנו, של ישראל בירושלים, של שליטה בשטח. ואם מתעניינים בשאלות אורבניות כזה ואיך ייצבו את ירושלים, אז אנחנו רואים שהרבה מהשכונות שישראל בנתה מאז 67 לא נבנו דווקא משיקולים של מה טוב לירושלים כעיר, אלא משיקולים יותר נקרא להם גיאופוליטיים או של ריבונות או של קביעת עובדות בשטח. אבל זה בדרך כלל קרה על חשבון קרקעות של פלסטינים, אבל קרקעות שלפחות אפשר להגיד, כאילו, לא היו בנויות, לא גרו בהם בתים. מצד שני, דווקא במקומות, נגיד, הכי רגישים, המקומות שאולי ישראל הייתה הכי רוצה לראות אותם יהודים, ושיהודים גרים בהם, כמו למשל העיר העתיקה, כמו למשל סילואן, שם אין יותר מדי קרקעות פתוחות, שהמדינה יכולה פשוט להפקיע את הקרקע ולבנות עליה בתים ליהודים, אלא הן בנויות בצפיפות וחיה שם אוכלוסייה פלסטינית גדולה, וגם היום, 53 שנים אחרי הסיפוח, או אם רוצים לקרוא לזה אחרי איחוד העיר, אז בעיר העתיקה חיים משהו כמו 30 אלף, מעל 30 אלף פלסטינים, ו-3-4 אלפים יהודים. אם אנחנו מסתכלים על השכונות שממש מסביב לעיר העתיקה, אנחנו במקומות כמו סילואן או כמו רס אל עמוד, שברס אל עמוד יש למשל את בית הקברות היהודי העתיק והר הזיתים, אז באזורים האלה חיים 100,000 פלסטינים, ואין שם שכונות יהודיות גדולות, אז, ולמדינה מאוד מאוד חשוב לשנות את זה, ואפילו לשנות את זה בכוח. אז מה עושים? יצרו מנגנונים שמאפשרים לקחת בתים פלסטינים, לסלק, פשוטו כמשמעו, את המשפחות הפלסטיניות שחיות בבתים הללו, ולהעביר אותם לידי ארגוני ימין אידיאולוגיים, ארגונים מתנחלים, כמו אלעד, כמו עטרת כהנים, בשם המטרה הזו. מה זאת אומרת חוקים? למשל, חוק נכסי נפקדים, שאחרי 48 עם מאות אלפי הפליטים הפלסטינים, המדינה הייתה צריכה להחליט מה לעשות עם הרכוש שלהם, המדינה לא רצתה שהפליטים הפלסטינים יחזרו לתחומיה, היא מנעה את זה בכוח הרבה פעמים, וחוקקה ב-1950 את החוק שבעצם העביר לידיה את הרכוש שאותם פליטים פלסטינים שאירו מאחור. עכשיו, ב-1967, כשמחילים את החוק הישראלי על מזרח ירושלים, החוק הישראלי כולל את חוק נכסי נפקדים. ואז נוצר מצב שאם המדינה מצליחה להכריז על בעלים של בית כלשהו בסילואן, מכריזה על הבעלים כנפקד, היא יכולה לתפוס את הבית ולהעביר אותו לעמותת אלעד. וזה מה שקורה לא מעט ב-53 שנים הללו, והרבה פעמים זה קורה גם עם זיופים ועם צורות לא חוקיות, וזה דברים שבית המשפט אמר, וגם ועדה של הממשלה הודתה בזה, אבל אפילו בוא נגיד אם אין שם זיופים, זה, גם כשזה נעשה בדיוק בדיוק לפי החוק, זה זועק לשמיים. ונספר על הסיפור הזה של המשפחה שהזכרת, משפחת סומרין. אז משפחת סומרין, שגרה בבית בסילואן משנות ה-50, באותו בית, אותה משפחה, כמובן דורות שונים של המשפחה, ולפני 30 שנה המדינה מחליטה שהיא לוקחת את הבית לעצמה. איך? היא מכריזה על מי שהיא החליטה שהוא הבעלים של הבית, אחד מבני משפחת סומרין, היא אומרת, הוא בעצם נמצא בירדן, ירדן בשנות ה-80 ממדינת אויב, ולכן אפשר להכריז עליו כנפקד, וזה לא משנה שהקרובי משפחה שלו גרים בבית. וככה לפני 30 שנה, בפעם הראשונה המשפחה הזו נטבעת בידי קרן קיימת לישראל, שהמדינה מעבירה את הזכויות על הבית לקק"ל, וקק"ל תובעת את פינוי המשפחה, המשפחה מצליחה להגן על עצמה בבית המשפט, בית המשפט קובע שהמהלך הזה הוא מאוד מאוד בעייתי, במקרים אחרים בית המשפט מאשר פינוי של משפחות, אבל משפחת סומרין מזלה, היה מזל יותר טוב, והיא מצליחה להישאר בבית, אממה המדינה לא מוותרת, ובמהלך ה-30 שנה האחרונות, שוב ושוב, ניסיונות של קק"ל דרך בית המשפט, לתבוע את פינוי המשפחה, ואחרי כמה פעמים שהמשפחה מצליחה, בסופו של דבר, השנה בינואר, בית המשפט השלום, מקבל את התביעה של קק"ל, ועכשיו היה ערעור במחוזי, ממש אתמול, והמחוזי דוחה את הערעור, ומורה שהמשפחה צריכה לפנות את הבית שלה באוגוסט, כאילו בעוד פחות מחודשיים. עוד דבר שהוא גם חשוב מאוד במצב בירושלים וגם יהיה רלוונטי לסיפוח, זה באמת מדיניות התכנון והבנייה באופן קצת יותר רחב. אם המדינה אומרת, ממש מההתחלה, כבר ב-1970, ועדה של הממשלה אומרת, אנחנו צריכים לנהל את ירושלים, כך שבעיר ישמר מאזן דמוגרפי של לא יותר מ-26% פלסטינים, ולפחות 63-64% יהודים. אז זאת החלטה מ-1970 שממשלה מאמצת, ומאז כל ממשלות ישראל פועלות לפיה, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם זה החלטה מוסרית, אם זה נראה לנו, אם מדינה דמוקרטית אמורה לעסוק בהרכב הדתי, האתני, הלאומי של התושבים בעיר שלה, אבל אפילו אם אנחנו שמים את השאלה האתית הזו בצד, איך בדיוק הממשלה יכולה לשלוט בהרכב האוכלוסייה בירושלים? אז צד אחד של המשוואה זה לעודד מאוד אוכלוסייה יהודית לגור בעיר, ויש המון המון הטבות ליהודים לבוא לגור בירושלים. בוא נגיד, זה לא בדיוק, זה לא באופן ישיר פוגע במזרח ירושלים. אבל הצד השני של המשוואה זה שהמדינה פועלת באופן אקטיבי, כדי להקשות על מזרח ירושלמים להישאר לגור בעיר, והכלי המרכזי הוא מדיניות התכנון והבנייה, שכשההיגיון של המדינה אומר, אם למזרח ירושלמים יהיה קשה להשיג דירה בירושלים, הם יצטרכו ללכת לגור במקום אחר, וככה אנחנו נשלוט בדמוגרפיה של ירושלים. ובגלל המוטיבציה הדמוגרפית הזו, המלחמה הדמוגרפית הזו, בעצם התוכניות מתאר שהמדינה מאשרת במזרח ירושלים, הן לא תוכניות שנועדו לפתח את השכונות, אלא בעצם נועדו להגביל את הפיתוח שלהן, ואז בכל פרמטר שאנחנו מסתכלים, הפערים הם עצומים, וזה התחום שבו האפליה היא הכי הכי חריפה. תן רק נתון משנה שעברה, העירייה קידמה 20,000 דירות ברחבי ירושלים במהלך שנת 2019, קידמה תכנון של 20,000 דירות. מתוך ה-20,000 דירות האלה, פחות מ-2,000, פחות מ-10% היו בשכונות פלסטיניות של העיר. אז האוכלוסייה שמונה 38% מהתושבים, במקרה הטוב, מקבלת פחות מ-10% מהדירות, כששוב, המחשבה היא שאוקיי, לא יהיה להם דירה, הם יוכלו לגור בבית לחם, ברמלה, וככה אנחנו דוחקים החוצה את תושבי מזרח ירושלים, וזה יוצר המון המון בעיות שמשפיעות על, על, על המון תחומים בחיי היום-יום של, של פלסטינים בעיר.
אוקיי, אז יש באמת עוד הרבה מאוד להרחיב בסיפור של מזרח ירושלים, אני מזמין גם את מי שעוד לא עשה לעשות את אחד מהסיורים של ירמים, ולראות את זה בעיניים, אני חושב שזה מטלטל כל אחד שבאמת אפילו לא לגמרי משנה מה, מה העמדה שלו בנושא הזה, כי זה פשוט אתה רואה את העוול וגם את החוסר היגיון והטירוף ככה בצורה הכי ברורה שיש מול העיניים. אבל אני רוצה לעבור לנושא השני שלנו, שהוא קשור במישרין לכל השיחה שלנו, ובטח לדבר האחרון שאמרת, וזה בעצם הסיפוח שעומד על הפרק. אז לפני שעושים את זה, צריך להגיד שאף אחד לא יודע באמת מה יהיה הסיפוח הזה, כולל לדעתי טראמפ ונתניהו, זה עוד לא הוחלט ולא ברור. דובר בהתחלה בעצם על סיפוח, מי שזוכר את החגיגות של הימין לפני כמה חודשים, בעצם על סיפוח מלא של שטחי C, או לפחות כל שטחי ההתנחלויות, עכשיו מדובר כנראה על הרבה פחות מזה, בכלל לא בטוח האם וכמה הפלסטינים יהיו בתוך הסיפוח הזה, חלק בהתחלה מדובר שכן יהיה, עכשיו מדברים שזה יהיה כאילו ממש מסביבם כדי לא לספח פלסטינים. בכל מקרה, אביב כתבת מאמר בבלוג של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שנקרא סיפוח הוא הרבה יותר מחלת החוק הישראלי. ובעצם מה שאתה טוען במאמר הזה, ואני אשמח שתרחיב עליו, זה שבניגוד למה שנראה לנו שהסיפוח הוא בסך הכל אישרור של המצב שנמצא כבר היום, והוא בעיקר משהו הצהרתי, דקלרטיבי, יש לסיפוח הזה השלכות רבות וחמורות מאוד על חיי היום-יום של האזרחים הפלסטינים שחיים בגדה, אז אני אשמח שתרחיב מהן ההשלכות האלה.
כן, בהחלט. ואני חושב שאנחנו צריכים לחזור למשפט הזה שקבע את גבולות הסיפוח בירושלים, של מדינת ישראל רוצה את השטח, רוצה את האדמה של ארץ ישראל, והיא לא רוצה את הפלסטינים שחיים עליה. בואו נראה איך זה מעצב את הסיפוח ואת ההשלכות שלו. אז כשמסתכלים על המפה שטראמפ צירף לתוכנית שלו, ומה בדיוק מסומן במפה הזו כאזורים שמיועדים לסיפוח ישראלי, אז באמת, וזה גם נאמר במפורש על ידי האמריקאים, הסיפוח לא יכלול פלסטינים. הסיפוח יכלול את השטחים הפתוחים, או שיש בהם התנחלויות, שזה חלק מאוד מאוד קטן מהגדה מבחינת כמה שטח, או שטחים פתוחים, שזה הרבה מאוד. מין מחשבה כזו שישראל יכולה, אנחנו יכולים לקחת את השטחים שאנחנו רוצים, והפלסטינים הסתדרו עם מה שנשאר. העניין הוא שהגדה המערבית, למרות שיש בה התנחלויות, ולמרות שיצרנו איזשהו הסכם בירוקרטי פורמלי של שטחי A, B ו-C, שכאילו הגדה מחולקת לשלוש מבחינה אדמיניסטרטיבית, אבל מבחינה יומיומית, מבחינת התנועה של אנשים במרחב, והחיים שלהם, חיי היומיום שלהם, הגדה המערבית היא יחידה גיאוגרפית אחת. כמו שלתל אביב אין קיום מצד אחד בלי הרצליה, ומצד שני בלי חוף הים, גם לבית לחם אין קיום בלי רמלה, או בלי כפרים באזור שלה כמו בתיר וחוסן, ואין לבית לחם קיום בלי המרחב שסביבה. וכשישראל מספחת את השטחים הפתוחים מסביב לרמלה, מסביב לשכם, מסביב לבית לחם, אבל לא את בית לחם עצמה, היא בעצם קוראת את המרחב הפלסטיני לכל מיני חתיכות, משאירה ממנו מובלעות שלא ברור איך אפשר להתנייד בין אחת לשנייה, ולא ברור גם איך הן יכולות להתקיים. אם אנחנו חושבים על החקלאי בכפר כמו בתיר או וואלג'ה, מאוד מאוד קרוב לירושלים, שהאדמה החקלאית שלו היא בעצם נמצאת בשטחי C, ומסומנת במפה של טראמפ לסיפוח, ברגע שהסיפוח הזה יקרה, אותו תושב גדה שלא מסופח, אסור לו להיות בתחומי מדינת ישראל, אז איך הוא יגיע לאדמה שלו? הוא בעצם יפסיק להגיע לאדמה שלו, ישראל לא תיתן לו, תעצור אותו אם הוא הולך לאדמה, וזה לא איזה הפחדה או חשש תיאורטי, זה בדיוק מה שקורה במזרח ירושלים היום, או בדיוק מה שקורה מהרגע שבנים בגדר ההפרדה, וישראל לא נותנת לחקלאים להגיע לאדמות שלהם, או אם בית לחם, האוכלוסייה הגדולה, הכלכלה צריכה להתפתח, אז העיר צריכה להתרחב, בין אם זה אזורי תעשייה, אזורי מגורים, כמו כל עיר נורמלית. מסתכלים על מפת הסיפוח, הסיפוח הישראלי נצמד אל בית לחם ומקיף אותה משלושה כיוונים. נדמיין שהיו עושים את זה לעיר שאנחנו גרים, בין אם מירושלים, כל עיר אחרת, חיפה, באר שבע, איך זה היה חונק את העיר. אז זה צד אחד של הסיפור שהוא בעצם משאיר את האוכלוסייה הפלסטינית במין מובלעות קטנות שיהיה להן מאוד מאוד קשה לתפקד. הצד שני של הסיפור זה שבכל זאת לא מעט קהילות פלסטיניות ימצאו את עצמן מוקפות בשטחים שישראל סיפחה. באזור ירושלים אפשר לדבר על מקום כמו נבי סמואל בצפון. לא מעט קהילות פלסטיניות ימצאו את עצמן כממש מוקפות בשטחים שישראל סיפחה. למשל, ממזרח לירושלים זה מקום כמו עזאים, או בצפון נבי סמואל, או מדרום לירושלים, נגיד וולג'ה שכבר הזכרנו. וחוץ מזה של אותם כפרים, יהיה מאוד לא נוח, יהיה להם מאוד מאוד קשה להסתדר כמובלעת ככה, גם ישראל לא רוצה את המובלעת הפלסטינית הזו, שצריך להשגיח עליה וכל מיני דברים, ואנחנו יכולים לדמיין איזה לחצים ישראל תפעיל על האוכלוסייה במובלעות האלה, כדי בעצם לרוקן אותן. ואני אומר לדמיין, אבל אני לא ממש צריך לדמיין, כי כמו שהזכרתי, המדיניות הזו קורית במזרח ירושלים, וכל מה שאני אגיד עכשיו, זה דברים שבעצם מתרחשים במזרח ירושלים. למשל, מבחינה כלכלית, אפשר יהיה מאוד מאוד להקשות על התפקוד הכלכלי של אותן מובלעות, פשוט להגיד שאתם, זה בסדר גמור, אתה גר בוולג'ה, תישאר לגור בוולג'ה, אבל אם אתה צריך הספקת גז מבית לחם, או רופא מבית לחם, או וטרינר, או לא יודע מה, כל דבר כזה, הם גרים בבית לחם, הם לא אמורים להגיע אליך. תסתדר. אם אתה גר בנבי סמואל, ואתה מתחתן עם מישהי משכם, אז זה בסדר גמור שאתה גר בנבי סמואל, ויופי שהתחתנת, אבל אשתך היא תושבת שכם, מה פתאום שהיא תבוא לגור בנבי סמואל? כן, כמו שהיום לתושבי מזרח ירושלים, לא מתאפשר להביא לעיר את בני או בנות הזוג שלהם, אם הם מתחתנו עם מישהו מהגדה. והדבר הכי הכי מפחיד זה העניין של ההריסות בתים, שכשישראל שולטת במדיניות התכנון והבנייה ולא מאשרת תוכניות מתאר, כשהאוכלוסייה גדלה, בעצם יש לה שתי ברירות, או לעבור החוצה לאזורים אחרים, וככה המובלעות מתרקנות, או בכל זאת לבנות בלי היתר, ואז ישראל מגיעה והורסת בתים. אז כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו לא סתם מציעים, אנחנו רואים אותם קורים היום במזרח ירושלים, ומאוד מאוד מדאיג שזה יופנה כלפי מובלעות כאלה שימצאו את עצמן מוקפות בתוך שטחים מסופחים.
בעצם ראינו אתמול, מי שככה עוקב, התפרסמה מפה שישראל שלחה לארצות הברית, בגלל שבתוכנית הסיפוח המקורית, אז אומנם הכלילו את כל ההתנחלויות, אבל יש כל מיני מאחזים שלא נכנסו פנימה, אז ישראל בעצם שלחה מפה מתוקנת, שהיא רוצה את כל המאחזים בפנים, ואז בכלל המפה המחוררת גם ככה נראית, בכלל אפשר להבין מה קורה שם, והכל שמורבב אחד בשני, אבל יש גם צד שני של זה, נכון? גם בשטחים שלכאורה אין בהם פלסטינים, בעצם יש בהם פלסטינים, יש בהם אוכלוסיות בדואיות, כל מיני כפרים שישראל לא מכירה בהם, אבל פלסטינים בעצם כן נמצאים שם.
כן, אז הנוכחות הפלסטינית הקטנה הזאת היא בעצם שני סוגים. סוג אחד זה, כמו שאמרת, הקהילות, למשל, הכי מפורסמת, חאן אל-אחמר, הקהילה הבדואית מזרח לירושלים, שישראל בשנים האחרונות כבר מאוד מאוד מתאמצת לגרש אותה, וגם כן בתואנה הזו של מבנים שנבנו בלי היתרי בנייה, ורק הלחץ בינלאומי מונע מזה שזה יקרה. אז יש עוד המון המון קהילות, כמו חאן אל-אחמר, בבקעת הירדן, וסדיב לירושלים, ממש זה מעלים שלפעמים זה משפחה אחת, או כמה עשרות משפחות, קהילות מאוד קטנות, מאוד פגיעות, ששוב, הם ימצאו את עצמן בתוך שטח שישראל סיפחה, ישראל לא נוח עם הנוכחות שלהן, והעניין הזה של האריסות בתים ומדיניות תכנון ובנייה, זה כאילו הדרך הכי קלה למדינה להכריח את התושבים הללו, את הקהילות הללו, בעצם לעקור אותן ממקומן, בלי להגיד שהנה שלחנו חיילים ואלינו אותם על מסעיות וגירשנו אותן. לא, זה משהו בירוקרטי, זה הקפדה על החוק, חוקי התכנון והבנייה. זה סוג אחד של נוכחות, וזה למרות שכל קהילה בפני עצמה היא מאוד קטנה, מכיוון שיש המון קהילות כאלה, אנחנו מדברים על, אני לא יודע להגיד את המספר, אבל על הרבה מאוד אנשים. הדבר השני, גם הזכרתי אותו, זה פשוט החקלאים הפלסטינים. איפה שלא ניסה בגדה המערבית, אנחנו נראה המון שטחים חקלאיים, בין אם נגיד אתה נוסע על כביש 5, מכיוון צומת מורשה או מרצליה, מזרחה, אל נגיד, אתה עובר את ראש העין, ואז אתה נכנס, אתה עובר את הקו הירוק, ולכיוון אריאל, לכיוון נחלות אריאל, לאורך הכביש, במשך משהו כמו 20 קילומטר, יש לך שטחים עצומים רצופים של כרמי זיתים, כרמי זיתים פלסטינים, שטחי C, שטחים ששוב, במפה של הסיפוח, מיועדים לסיפוח, וישראל קוראת לזה גוש התנחלויות, כן, אנחנו נספח את גוש עציון, אנחנו נספח את גוש אריאל, מאוד חשוב להבין שהגושים האלה הם לא גושים, זה לא שטח ישראלי רציף בנוי שפלסטינים לא נמצאים בו, אלא הגושים האלה הם בעצם מין ריצ'ראץ' או גבינה שוויצרית, שחלק ממנה, חלק קטן, זה התנחלויות, והרוב זה אדמות שפלסטינים חיים בהם, משתמשים בהם, והסיפוח הוא יהיה מכת מוות מהבחינה הזו, זה כמובן אנשים מתפרנסים מזה, זה הזהות שלהם, זה השורשים שלהם, ואם זה יסופח, הם יסולפו משם.
גם בעצם ישראל, בגלל חוק נכסי נפקדים, היא תוכל להפקיע את האדמות האלה, לא? כי היא תוכל להגיד שכל הבעלים שלהם היו במדינת אויב ברגע חקיקת החוק, ואז המדינה יכולה להפקיע את הקרקעות.
בדיוק, אז אם אנחנו מבינים שהולך לעבור גבול, קרם זיתים של תושב מלא יודע איזה כפר, זאויה, או תושב מבית לחם, או תושב מרמלה, הקרם זיתים שלו הוא בתחום הסיפוח, והתושב עצמו לא סופח, הוא כאמור ברמלה, אז נוצר המצב הזה של חוק נכסי נפקדים, שהבן אדם נמצא מחוץ לתחומי המדינה, נמצא בשטחי הרשות הפלסטינית שישראל רואה בה מדינת אויב, או מדינה שחוק נכסי נפקדים חל לגבי האנשים שחיים בה, ואפשר ככה להגיד, לא רק שאסור לך להגיע לאדמה שלך, היא בעצם כבר לא שלך, אנחנו יכולים לקחת אותה, לבנות עליה, לעשות איתה מה שאנחנו רוצים.
נראה לי שרוב הישראלים בתכלס לא יצאו מעבר לקו הירוק, חוץ אולי השכונות של ירושלים, לא מכירים איך נראה שם השטח, והזכרת את זה קודם, אבל בעצם אולי תתאר רגע איך הכל מורבב אחד בשני, זאת אומרת, איך שטחי A, B ו-C מורבבים, וזה לא באמת שישראל תספח איזה שטח צמוד אליו, הפלסטינים יהיו מהצד השני של הגדר. איך זה חיים של אנשים?
אז אם אנחנו נגיד בצורה מאוד סכמטית, ששטחי A ו-B, זה באמת האזורים הבנויים, איפה שהאוכלוסייה בגדול חיה, או ריכוזי האוכלוסייה הגדולים נמצאים, ושטח C בגדול זה השטחים הפתוחים, או כמובן התנחלויות, שזה לא שטחים פתוחים, אבל חוץ מזה השטחים הפתוחים, ואולי איפה שיש קהילות קטנטנות, אז אנחנו יכולים להבין שכמו נסתכל על כל מקום בארץ, זה לא שהמרחב מחולק באיזושהי צורה מסודרת, יש איזה גוש גדול שהוא אזור עירוני, וגוש אחר רציף שהוא אזור כפרי, ואז גוש שהוא שטח פתוח. לא, זה הכל כזה מעורבב. כמו, לא יודע, אני יודע מה, מועצה אזורית בני שמעון, או מסגב, או כן, חיפה והסביבה שלה, כל מקום שלא נסתכל עליו בארץ. כמובן שאותו דבר בדיוק קורה בגדה המערבית. אז השטחי A, B ו-C האלה, הם לא רציפים, הם שוב, כמו תמיד, היישובים הם יחסית אזורים קטנים, אז שטחי A ו-B, הם אפשר לדמיין אותם כמין איים, שמה שמקיף אותם, שהים או האוקיינוס שמקיף אותם, זה שטח C. אז באמת שטח C זה 60% מהגדה המערבית, שטחי A ו-B זה 40%, ואני אחזור על זה שוב, כי זה נורא חשוב, זה לא 40% רציפים, אלא זה נתח פה, נתח שם, שמה שמפריד ביניהם זה הרציפות הזו של שטח C. ואז אם אנחנו נגיד יוצאים מירושלים, אני יודע מה, מזרחה, עוד לא דיברנו על הכיוון הזה, אז אנחנו בהתחלה מגיעים באמת לעיירות כמו עזריה ואבודיס, ואז אנחנו יוצאים בעצם מהזריה, מאוד קרוב אליה, זה התנחלות, מעלה אדומים, אבל אחריה שטחים פתוחים, מדבר יהודה, שבתוכם יש את הקהילות הקטנטנות האלה, הבדואיות האלה, ואז אחר כך אנחנו מגיעים ליריחו, ומסביב ליריחו יש כפרים ועיירות וכך הלאה. אז המחשבה הזו של הסיפוח, היא בעצם ייצור פתאום איזה שטח ישראלי, שטח שהוא, אנחנו הופכים אותו למדינת ישראל, שהוא מפריד בין יריחו לבין אבודיס. ואם אני סוחר ביריחו, שאו קונה את מוצרי הגלם שלי מאבודיס, או מוכר את הסחורה שלי לאבודיס, זה יהיה מאוד, איך זה בדיוק יקרה? או אם אני התחתנתי וחלק מהמשפחה שלי באבודיס, וחלק אחר מהמשפחה שלי ביריחו, ואנחנו נוסעים אחד לשני בסופי שבוע, איך זה בדיוק יקרה מעכשיו? ושוב, אנחנו צריכים רק לחשוב על מה היה קורה עם בין תל אביב לירושלים, פתאום היו מודיעים לנו שזה חלק ממדינת סין, והסינים לא אוהבים שישראלים נכנסים אליהם חופשי. איך זה היה משנה את החיים שלנו? זה התוכנית של הסיפוח, במקרה הטוב, בלי עוד אלימות ובלגני ומעשים של הריסות בתים וכך הלאה, אלא זה המשמעות המיידית של סיפוח והמערכות.
עכשיו, אם אנחנו בעצם מדברים, נראה באמת שהסיפוח קצת הצטמצם ממה שדיבור עליו בהתחלה, והאמת שהאימור שלי מההתחלה היה שזה יהיה רק משהו בגוש עציון, אבל נניח שזה בגוש עציון, ואולי גם במעלה אדומים, אז גם סיפוח של השטחים האלה הוא עם אותם אפקטים שאתה מדבר עליהם?
אז במובהק כן, ומשתי סיבות. סיבה אחת זה שכל מה שתיארתי שיקרה במקרה של הסיפוח שככה הוא מופיע בתוכנית טראמפ על 30% מהגדה, אם זה יקרה רק באזור ירושלים, אז עדיין זה ישפיע על המרחב מסביב לירושלים, על שוב, על תושבי רמאללה וכך הלאה, אוקיי? אולי זה לא יקרה בבקעת הירדן, אולי זה לא יקרה ליד שכם, אבל זה יקרה באזור ירושלים וחיים. בישראל תוכל להגיד, סיפחנו בסך הכל 4% מהגדה אולי, אבל באזור ירושלים זה אומר שסיפחה 30% מהמרחב באזור ירושלים, שחיים בו 600,000 פלסטינים, אני לא כולל את תושבי מזרח ירושלים, במחוז בית לחם, במחוז רמאללה, חיים 600,000 פלסטינים, שהם כל מה שתיארנו, כל הבעיות שתיארנו, ישפיעו עליהם. אז זו סיבה אחת למה גם סיפוח כאילו קטן יהיה מאוד מאוד בעייתי. הסיבה השנייה שאנחנו מדברים על ירושלים, ירושלים היא אולי הלב של הסכסוך, או לפחות היא אחת מסוגיות הליבה, והיא במרכז של הזהות, גם כמובן שלנו הישראלים היהודים, ולא פחות מכך של הפלסטינים. ובעצם כשישראל בצעד חד צדדי מספחת את המרחב מסביב לירושלים, ואחרי הסיפוח גם פועלת לבנות עוד התנחלויות וכך הלאה וכך הלאה, היא בעצם מקבעת מציאות שירושלים היא אך ורק בשליטה ישראלית, לא תהיה פה בירה פלסטינית, ושוב, בואו נחשוב על עצמנו, היו מחליטים בשבילנו שקוראים אותנו מירושלים, שלא, אין לנו קשר לעיר, שלא תהיה לנו שליטה או ריבונות בעיר, מה זה היה עושה לנו רגשית, והאם זה היה מאפשר לנו להגיע לפשרה, להסכם עם היריב הלאומי שלנו, לפיוס. אז לכן צעדים חד צדדיים כאלה באזור ירושלים זה חתיכת וואו, זה ממש לא משהו שאפשר להמעיט ברכו.
בסדר גמור, תודה רבה על הדברים. יש עוד משהו שתרצה ככה להוסיף לסיום? אולי איך אתה רואה את העתיד של הסיפור הזה, מה אתה חושב שיקרה?
אז אנחנו נמצאים במין, כן, מצב מעניין במובן הרע שלו, כן, שאין לנו מושג מה יקרה, ואתה פתחת בדברים שלך שבעצם לא יודעים מה המפות, המפות לא פורסמו, וזה די מדהים ששוב, מדינה שנחשבת למדינה דמוקרטית, מהלך כזה דרמטי שמאלה שהוא קופה את עצמו על הפלסטינים, אבל אפילו כלפי הציבור הישראלי, הדיון הציבורי לא באמת נוגע לפרטים, כי הפרטים חסויים מאיתנו. אז זה קושי אחד מאוד מאוד גדול. הדבר השני זה לחשוב על העתיד, כאילו איזה מין עתיד אנחנו רוצים כאן, אם בעצם סיפוח אומר שאנחנו מבחירתנו, בעצם אנחנו לא שואלים את הפלסטינים מה הם רוצים ואיך הם ישתנו ולמה הם יסכימו בעתיד, אלא אנחנו אומרים, אנחנו בעצם רוצים לקרוע את הגדה המערבית לחלקים, לקחת את מה שמעניין אותנו, לזרוק את השאר, זה אומר שאנחנו לא משאירים פתח לאיזשהו הסדר של שתי מדינות, של פשרה, של שלום, אז מה, איזה מציאות אנחנו בעצם מקבעים? ישראלים שולטים בפלסטינים לכל עתיד הנראה לעין, אנחנו עם הזכויות, עם הכוח, גם הפוליטי, גם הכלכלי, גם הצבאי, הפלסטינים נעדרי זכויות, יש לדבר הזה שם, כן, מאוד מאוד ברור, אפרטהייד, וזה דבר שישראל צועדת אליו בעיניים פתוחות, מבחירתה, באמת אין כאן שום דרך להאשים את הפלסטינים בזה, כי זה כאילו לא משנה מה הם יגידו ומה הם יעשו, זאת ההחלטה שלנו, האם זה באמת מה שאנחנו רוצים?
טוב, אז בדברים האלה נסיים את השיחה שאני חייב להגיד די מדכאת, אולי בימים או בשבועות הקרובים לאן העתיד מוליך אותנו, אז...
סליחה, אז אני מצטער שאני כותב לך, אז בוא תן לי להגיד עוד משפט כדי לא להיות רק בנימה מדכאת, בסדר?
בטח, מצוין.
אז זה באמת נראה מאוד אגמומי ובצדק, וזה בעצם מה שזה מחייב את מי שלא אוהב את המציאות הזו, זה גם מחייב וגם חשוב לדעת שיש את האפשרויות הללו למאבקים, והמאבקים יכולים להיות מאוד הומניטריים של סיוע ותמיכה לאוכלוסייה פלסטינית שבאמת מאוד מאוד נפגעת מהמדיניות הזאת, יכולים להיות ברמה של היכרות, אנחנו הירושלמים, יותר קל לנו להגיע לשכונות פלסטיניות, לפגוש אנשים ופעילים ותושבים פלסטינים, וליצור את הגשרים האלה, וגם ברמה של מאבקים, מאבקים על דברים שהם באמת מאוד מאוד בסיסיים, כמו קורת גג, כמו היכולת להתפרנס, כמו היכולת להמשיך להגיע לאדמה שאני מתפרנס ממנה, וזה בידיים שלנו, ואפשר לעשות את המאבקים האלה, והם בכאן ועכשיו, כל נפש שאתה משפיע עליה, כן, אתה משפיע על כל העולם, ולטווח הארוך הם גם באמת קוראים תיגר על המדיניות המאוד מאוד גם רעה וגם שגויה הזאת, וזה מה שבסוף יוביל לשינוי, ואנחנו יכולים לעשות את זה.
אז במילים החשובות האלה נסיים, אז תודה רבה, אביב טטרסקי.
שלום כולם.
בהצלחה לכולם הבאים לעוד פרק של חול המסך. ממש ביום בו הקלטנו את הפרק, הראשון ביולי, נכנסנו לתקופה, בלפי הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא יכול להביא את הסיפוח לאישור הממשלה והכנסת. שום דבר עדיין לא קרה, אף אחד לא בטוח חיים ומה יקרה, אבל חשוב מאוד לדבר על ההשלכות האפשריות של סיפוח כזה. רבים מאיתנו חושבים שהמשמעות של הסיפוח היא בעיקר הצהרתית, דקלרטיבית. אבל מתברר שזה לא כל התמונה, ושלסיפוח עלולות להיות השלכות קשות על חיי היום-יום של הפלסטינים. כדי להבין מה עלולות להיות ההשלכות האלה, בחרנו לארח הפעם את אביב טטרסקי, חוקר בעמותת עיר עמים ועמית בפורום לחשיבה אזורית, שחי שנים ארוכות את התחום של שמירה על זכויות האדם בשטחים. אביב יספר לנו איך נראים בפועל חייהם של הפלסטינים תחת סיפוח במזרח ירושלים, ואיך עלולים להיראות חייהם של אלה שחיים באזורים שיסופחו או סמוך אליהם. רגע לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם ואתכן להאזין לפודקאסטים הנוספים ברשת פרזנט פרוגרסיב מבית קרן ברל כצנלסון, בהם חזרו לאחרונה להעלות פרקים באופן סדיר. בפודקאסט של כתב העת תלם עלה ממש עכשיו פרק חדש מתוך גיליון מספר 4 של כתב העת, שעתיד לצאת בקרוב לאור, ובו הקראה של מאמרו של דוקטור שאול אריאלי, שעוסק בהשלכות המדיניות האפשריות של הסיפוח. בפודקאסט אוקיי בומר עלו לאחרונה פרקים מרתקים במיוחד, בין השאר על ההפגנות על רקע גזעי בארצות הברית, ועל הדומה והשונה בין הסיטואציה בנמצא השמאל האמריקאי לבין זו בנמצא השמאל הישראלי. בפודקאסט עין לציון עולות כל הזמן קריאות מרתקות בכתביהם של הוגי הציונות. האזנה נעימה.